Primavera e nascere a vassoura ba bechama ulvana e aduia ufninim shel kol chesed benatava belivi Shema Kevan Shema Fe'ara Levi Yerchema Ve'ai Shema Kevan Shema Fe'ara O Mitenu Vecha Lo Tizke Kol Bria Ve'olam Sheku
השיעור השלישי שלנו בסמסטר הזה. אז להזכיר לכם, בספר של מאסטר קמלה שילה, שלבי המדיטציה, הגענו למקום בשבוע שעבר שבו הוא דיבר על שיטה וחוכמה, והבהיר לנו שאנחנו חייבים ששיטה תלך יחד עם חוכמה, ואמר אפילו יותר מזה, שנשמע אולי קצת קיצוני, ששיטה בלי חוכמה היא רעל. ואם תחשבו על זה רגע, זה מאוד מרחיק לכת. מאוד מרחיק לכת. כי אנחנו התחנכנו כל חיינו על ברכי הלימוד של ואהבת לרעך כמוך, ולעשות טוב לזולת, ולהיות נדיבים, לעשות צדקה וכך הלאה. וכל דעת ראויה לשמה בעצם מלמדת דברים כאלה, וגם אנחנו. זה כתוב אצלנו בנדרים, בנדרי הבודיסטווה למשל. אבל הוא אומר שבלי שאנחנו מבינים את הריקות של שלושת המעגלים, את הריקות של המעשים שלנו, של האובייקטים שלנו ושל עצמנו, בלי זה עשיית טוב בעולם היא משולה לרעל. זה מה שהוא אומר. והיא לא רק שלא תוציא אותנו לעולם שגולו טוב, אלא היא תשקיע אותנו עוד יותר עמוק בסמסרה, כי הקרמה הזאת היא לא תאורה. אז זאת אמירה די רדיקלית, נכון? די רדיקלית, מאוד רדיקלית הייתי אומרת. ושלא באופן ישיר, אבל בעקיפין, היא שמה את הדגש על הצד המדהים שהבודה הביא בלימוד שלו. שזה כל כך ייחודי בלימוד של הבודה, ושאין למצוא אותו בצורה כזאת מפורשת וברורה כמו בלימוד של הבודה, וזה הלימוד על הריקות. שהוא חיוני, אם אנחנו רוצים להשתחרר, אנחנו צריכים את הזרעים שיביאו אותנו להרה, אנחנו צריכים ליצור בודיצ'יטה, אנחנו צריכים את כל הדברים האלה. כל זה חייב להיות ספוג בהבנה של ריקות, ברמות הולכות ומתעמקות, אם זה מתחיל ברמה של העת וברמה האינטלקטואלית הפשוטה, ועבור במדיטציות מעמיקות יותר על ריקות, שאותם נעשה בהמשך, אבל אתם לא צריכים לחכות להם, אתם צריכים לחשוב על הריקות בכל מעשה שאתם עושים. כשאתם חושבים על הריקות של המעשה, אתם באופן אוטומטי מביאים את הרוחות שלכם יותר קרוב לערוץ המרכזי. ושל השחרור אנחנו צריכים להכניס את כולם לערוץ המרכזי, וזה משימת חיינו. זה משימה של הרבה גלגולים שעד עכשיו לא הצלחנו בעובדה שאנחנו כאן. זאת המשימה שלנו. ובלי שנעשה את זה, כל הדברים האחרים שאנחנו עושים בסמסרה, במידה שהם מועילים לאנשים ועוזרים לאנשים, הם זורים זרעים, אבל הזרעים האלה אין הרבה כוח. ובשפה של הרוצים אנחנו יכולים להגיד אין להם הרבה כוח, כי האנרגיה לא במקום הנכון. כשאנחנו אומרים שהמטרה של הלימוד שלנו היא לפתוח את הלב, אנחנו מדברים בכל הרמות של פשט ודרש. זה נכון שלפתוח את הלב בעברית במיוחד יש את המשמעות הנפלאה של לחמול על אחרים, לאהוב אחרים, להיות מסוגלים להכיל אחרים, לפתח אמפתיה, לפתח רגישות. בעברית יש לה ביטוי את כל המשמעויות הנפלאות האלה, ולזה הכוונה. אז מבחינה הזאת זה מדהים בעברית. זה ברובד של הביטוי של השפה, אבל הביטוי שמשתמשים בו בשפה המדוברת הוא לא סתם. הוא לא סתם שהוא קושר את זה ללב. כי הצ'קרה הזאת שבלב היא זו בעיקר שאנחנו צריכים לפתוח, ואותה כל כך קשה לפתוח. כי יש להם את כל הליפופים האלה. זה המקום שממנו תזרום האהבה הגדולה שלנו, שממנו זורמת האהבה הגדולה של הבודה. ששם הכל פתוח לרווחה. הוא כולו ערוץ מרכזי, אין ערוצים אחרים. אין כבר צ'קרות. הכל ערוץ אחד של אהבה. ולשם אנחנו חותרים, לשם אנחנו רוצים להגיע. ואת זה מאסטר קמלה שילה מבין היטב, למרות שהטקסט שלו לא טנטרי. ואולי כן. ולשם הוא מנסה לכוון אותנו. והוא אומר שמעשים שאנחנו עושים בלי שתהיה לנו את ההבנה הזאת של ריקות שמלווה אותם, הם כמו רעל. והוא אומר בכלל אי אפשר לקרוא לזה פעולות של בודיסטווה. אז לא כל מי שעושה טוב בעולם הוא בודיסטווה, לפי ההבנה הזאת. אנחנו קוראים להם בודיסטווות, אבל לפי ההבנה הזאת הם לא בהכרח בודיסטווות. הם לא יהיו בודיסטווות עד שתהיה להם הבנה עמוקה של ריקות שמלווה את כל המעשים שלהם. כדי שיוכלו להגיע לרמה הזאת של צ'נרזיק, אתם זוכרים במקצמה, שיש לו אהבה שאין לה מושא, שזאת כבר אהבה של בודה. כן? אבל אנחנו צריכים לשאוף לשם. אנחנו רוצים להתקדם לשם, וזה על ידי השילוב הזה של שיטה וחוכמה, של עשייה טוב בעולם, לצבור את מסבור החסד, אבל גם את מכלול החוכמה. את שניהם אנחנו צריכים. היופי הוא שזה לא קודם עושים מכלול החסד ואחר כך מכלול החוכמה. אנחנו יכולים בו זמנית לעבוד על שניהם כשאנחנו עושים מה שעושים בעולם, בעולם בחוץ, גם בעולם הפנימי, תוך כדי מחשבה בלתי פוסקת על הריקות של מה שאנחנו עושים ועל הריקות של שלושת המעגלים, כולל עצמנו. וכשאנחנו מציגים את זה בצורה כזאת, אז השיטה והחוכמה הופכים לשני צדדים של אותה מטבע. זה בדיוק אותה מטבע. בכל מה שאנחנו עושים, שניהם צריכים להיות נוכחים. אז העשייה שאנחנו עושים במהלך היום, העשייה הטובה שאנחנו עושים, מצבורי החסד שאנחנו צוברים במשך הימים שלנו, הם לא בעצם באו לעשות אותנו אנשים טובים יותר, למרות שזה תוצאת לוואי מבורכת. אנחנו לא רוצים להיות אנשים טובים יותר, אנחנו רוצים להיות בודות. אנחנו רוצים להיות בודות ולא אנשים יותר טובים. אז זאת לא המטרה שלנו, להיות אנשים יותר טובים, למרות שכשאנחנו מדברים בפורום לא כזה, אנחנו אומרים את זה ככה. הלימוד שלנו עושה אותנו אנשים יותר טובים, וזה לא לא נכון. זה לא לא נכון. אנחנו אכן נהיים אנשים יותר טובים, ואנשים שבאים איתכם במגע, מתפעמים מכם, כי אתם אכן אנשים יותר טובים. אין ספק, אין ספק. וזה מרחיב את ליבי, ואומר, לא לשווא עמלי. עכשיו, לכולנו יש ספקות, כי עד שלא הגענו ממש לדרך הראייה, יהיו לנו ספקות, ואולי יש עוד דרך, ולמה הפסלים האלה, ולמה הקידות האלה, ולמה התפילות האלה, ולמה למה. לכולנו יש את הספקות האלה, לאורך הדרך. ועד שאין לנו הבנה עמוקה של ריקות, יחסית קל להסיט אותנו מהדרך. יכול להיות שיהיה מצב מתמשך של קושי, או שנימשך לאדם שהוא לא בסנגה ולא לומד את הדברים האלה. ואני לא אומרת שיש בזה רע, חלילה, אני לא אומרת את זה. אבל זה יכול להיות שנהיה במגע קרוב עם מישהו שהוא לא בתוך התרבות הזאת, וזה יהיה מאוד מפתה לעזוב, כי אנחנו עוד לא מושרשים מספיק בתוך ההבנה שלנו. אז אנחנו צריכים דרך לסלק את הספקות האלה, או להתחיל לברר אותם, או במילים אחרות, לרכוש יותר ביטחון בדרך. זה מאוד מאוד חשוב, כי מאוד קל להסיט אותנו, מאוד קל, מדהים כמה שזה קל. וראיתי את זה קורה שוב ושוב, שוב ושוב לאנשים שלא האמנתי שזה יקרה. אנחנו לא רוצים שזה יקרה לנו, כי הפירוש של זה זה מוות. הפירוש של זה זה מוות. אז אנחנו צריכים דרך להעמיק את הביטחון שלנו. ואחת הדרכים להעמיק את הביטחון הזה, זה באמצעות היומן. אז דיברנו על החשיבות הגדולה של היומן. אז בנוסף לזה שאנחנו עושים מעקב אחרי התודעה שלנו, כדי להסתכל איזה נגעים פקדו אותנו או לא פקדו אותנו, ואיזה דברים טובים הצלחנו לעשות ולא, והאם זכרנו ריקות בזמן שעשינו אותם, וכך הלאה. אנחנו דיברנו על זה כבר, שאנחנו יכולים לעשות את היומן וצריכים לעשות אותו גם כאיזה כלי מדעי שיאפשר לנו להסתכל פנימה לתוך התודעה שלנו. אנחנו עוקבים אחרי רשימה של נדרים, מסתכלים איך אנחנו יחסית לנדרים האלה, ואם אנחנו עושים את זה לאורך זמן ואולי מכוונים, נאמר, דיברנו על לעשות להפך, נכון? דיברנו על לעשות להפך, שמופיע סוג מסוים של כפתורים נלחצים לי שוב ושוב, אנשים שוב ושוב לוחצים לי על הכפתורים האלה ומופיעים לי בצורה די מסוימת. נגיד רוב האנשים הם שקרנים, נגיד, או רוב האנשים מעצבנים, או רוב האנשים חסרי מודעות, מתנהגים בצורה מרושלת, לא זוכרים דברים. מה שמופיע אצלי, ואני מתחילה לעשות להפך, כדי לנגוד את הקרמה הזאת שמביאה אליי מופעים כאלה. ובאמצעות היומן אני עוקבת אחרי הפעולות שלי של עשיית ההפך. ואם פעלתי נכון תוך סחירת הריחות של שלושת המעגלים, כעבור זמן זה צריך להתחיל לזוז. אם נגיד הבעיה שלי הייתה של שקרנים, אז אחוז השקרנים צריך לרדת. אם הוא לא ירד, משהו לא בסדר בעשייה שלי. ואז אני צריכה להקפיד יותר. לעומת זה, אם הוא כן מתחיל לרדת, וזה לוקח כמה זמן, זה לוקח אולי כמה חודשים, אולי שנה, אבל אנחנו צריכים להתחיל לראות תוצאות, אם עושים את זה עם הבנה של ריקות. זה מאוד מחזק את הקרמה ומאוד מזרז את ההפשלה שלה. בלי זה, מי יודע מתי היא תפשיל? מי יודע? לא נוכל לראות את זה ביומן. אבל עם זה, נוכל לתפוס את זה ביומן. וכשאנחנו מתחילים לראות זוזה בדברים ששנים היו תקועים, זה מתחיל לבנות לנו ביטחון בדרך. ביטחון באמת של הלימוד הזה. עד שנקבל פעמנה, עד שנקבל תובנות ישירות. אז חשוב לעשות את זה ככה כשאנחנו עושים את היומן. כדי להעמיק את הביטחון שלנו בדרך, כי להעמיק את הביטחון שלנו הוא חיוני בשביל עצמנו, כדי שלא ניפול באיזשהו שלב בדרך. עכשיו נעבור לרידינג שלנו היום. אתם זוכרים, מאסטר קמלשילה כתב את הספר שלו בעקבות הפולמוס עם הואשנג, והוא ראה שהטיבטים לא ידעו להתמודד, היו צריכים לקרוא לו מהודו בשביל להתבלמס עם הסיני. אז הוא בעצם כותב את הספר מתוך, בין השאר יש לו ברקע, לתת לאנשים יכולת להתפלמס עם אנשים כמו הואשנג, שמסיטים אותם לדרך שלא עובדת. אז כאן יש לנו איזה מתפלמס דמיוני שמופיע, הוא לא כתוב כאן, אבל במיינד של מאסטר קמלשילה אפשר לנחש שהוא ישנו. הקצ'יק, כן? הקצ'יק השקוף שישנו כאן. והוא אומר, בטח יש איזו נקודה שבה מספיק כבר עם מעשה הבודיסטווה, שכבר התקדמנו מספיק, שאנחנו כבר על הדרך, ואפשר לעזוב את זה. אולי לא צריך כבר כל הזמן לצאת לעולם החיצוני, פשוט נשב במדיטציה וזהו, ונגיע להערה, ורק נעשה מדיטציה. אז זה קצ'יק במוחו של מאסטר קמלשילה שואל, ובתגובה לקצ'יק הבלתי נראה, מאסטר קמלה שילה עושה משהו מאוד 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 יפה, מדהים. הרבה פעמים הוא הולך לסוטרות, נכון? ומצטט לנו מסוטרות של הבודה. והפעם הוא מוצא קטע יפהפה מסוטרה של הבודה, שבה הוא מדבר אל בודיסטווה. יש שם שיחה שבה הוא מדבר עם בודיסטווה שהוא כבר ברמה 8, ברמה 8 של הבודיסטווה, שזה, אם אנחנו עומדים כאן והם שם, אנחנו לא יכולים להבחין בינם ובין הבודה, הם כל כך מתקדמים, הם למעשה ארהטים. הם חיסלו כל נגע רוחני מתודעתם, הם שרויים בעונג, אין להם שום סבל מנטלי יותר, והם יכולים בכל רגע שהם רוצים להתיישב במדיטציה ולעבור לנרוונה. הם כל כך מתקדמים. הם רק צריכים להתיישב במדיטציה ולהחליט שהם עוברים, והם עוברים. ואז הוא אומר אל הבודיסטווה הזה שעומד להתיישב ועומד עכשיו לעבור לנרוונה, בא הבודה, הוא אומר ככה, מכוחן של תפילות שהבודיסטווה תנעל, זאת אומרת כמו זה שעכשיו עומד לעבור לנרוונה, אמרו בעבר, מכוח התפילות, איזה תפילות? שהם התפללו לפעול למען כל היצורים, נכון? להוציא את כל היצורים מסבל. אלה התפילות של הבודיסטווה. אז מכוח התפילות האלה, כשעכשיו הבודיסטווה מתיישב לעבור לנרוונה, באים אליו הבודות, אליו או אליה, הבודות המנצחים, ומובילים אותם להגשים את החוכמה המושלמת של מי שהלכו אל הכך. מי שהלכו אל הכך זה כינוי לבודות. ולא להרהתי. הוא אומר לו ככה, אני מקריאה לכם מתוך המקראה. הוא אומר, הו, בן למשפחה הצילה, אכן היטבת עשות. היטבת עשות, זאת אומרת, תרגלת נפלא, הגעת לרמה המדהימה. וכעת, הוא אומר, מותר עליך להמשיך ולהשיג את כל הסגולות של הבודה. זהו המאמץ האולטימטיבי. הוא אומר לו, תרם השלמת. את כל האוסף של הסגולות המושלמות של הבודה. רמה 8 זה לא בודה עוד. היא מאוד מתקדמת מאיפה שאנחנו עומדים, אבל מאיפה שהבודה עומד היא לא. הוא אומר, תרם השלמת את כל האוסף של הסגולות המושלמות של הבודה, כגון עשרת הסוגים של היעדר פחד שיש לי. לפי התיאורים יש לבודה 10 סוגים של היעדר פחד. הוא אומר, כגון עשרת הסוגים של היעדר פחד שיש לי. עליך להקדיש מאמצים מרובים על מנת להשיג אוסף זה של סגולות מושלמות. אל תוותר על פתח זה להשגת השלמות. הוא אומר, אתה עומד בפתח. אל תברח עכשיו למקום נוח. הנרוונה תהיה סופר נוחה. היא תהיה מענגת לנצח אם אתה תישאר שם. הוא אומר, אל תלך לשם. אל תתפתה, אל תתפתה. הוא אומר, הו, בן המשפחה הצילה. אמנם השגת את השלווה של חופש מוחלט, שזה נרוונה, אך עדיין ישנם כל הילדים. הם מחכים, זה מי שלא ראו ריקות, כל הילדים שהם בסמסרה. עדיין ישנם כל הילדים, כל האנשים הרגילים, שטרם השיגו שלווה. רחוקים תק פרסה משלווה, שלווה פה זה נרוונה. ואשר נגועים בשפע של נגעים שצצים ומופיעים, חשוב על אלו המעונים כל כך בשל תפיסותיהם השגויות. הוא אומר, הו, בן המשפחה הצילה, אנא סחור את תפילותיך מן העבר לפעול להגשמת מטרותיהם של כל הברואים, וסחור את הפתח אל החוכמה, זו שהיא מעבר לכל המשגה. הוא אומר, הו, בן המשפחה הצילה, טבען של כל התופעות הוא זה של הכך. הכך, מה שבאנגלית אומרים דסנס, או סאצ'נס, בטיבטי דני, הכך. כשאומרים דני, זה האופן שבו הדברים אכן קיימים. אנחנו תמיד אומרים שהם לא קיימים כמו שאנחנו חושבים, אז דני זה הכך. איך הם כן? הכך. שאנחנו יכולים להגיד שזה הריקות. זה לא לגמרי מבחינה סמנטית אותו שימוש, אבל אנחנו יכולים להגיד. טבען של כל התופעות הוא זה של הכך. כל מי שהלכו אל הכך, אלו שכבר הופיעו ואלה שלא, זאת אומרת הבודות, שוהים באותו המרחב של הכך. הם נמצאים במרחב ומרחאות, כי זה לא מרחב גיאוגרפי. במרחב של הכך. זה רמה רוחנית, כן? וכך גם כל התופעות. כולן ריקות. ואת כולן לא ניתן לראות. לא ניתן לראות במובן שכשמחפשים אותם באמת, כמו דימיקה, לא מוצאים אותם. כי הם ריקות. הבנה זו אינה ייחודית למי שהלכו אל הכך, שכן גם המאזינים וגם הבודות מכוח עצמם השיגו מצב זה שמעבר לכל המשגה. הם ראו ריקות, כל המאזינים וכך הלאה. הם מגיעים לנרוונה, לפני זה הם רואים ריקות. אז אפשר גם ככה, הוא אומר לו. ואתה עומד בפתח, אתה יכול לבחור לעשות את זה. אפשר ככה. אבל הוא אומר לו, אתה אבל אני אוסף. הו בן המשפחה הצילה, התבונן בגופי אשר אין לו שיעור, בחוכמתי אשר אין לו שיעור, ובגן העדן של הבודה שאין לו שיעור. התבונן בחוכמה שהשגתי שאין לה שיעור, במעגל ההילה שלי שאין לו שיעור, בסגולות קולי שאין להן שיעור. מוטל גם עליך להשיג את כל אלה. כי הבודה משתמש בהילה שלו לברך את היצורים, הוא משתמש בסגולות הקול שלו. אתם אומרים שלבודה יש 60 צבילים של שיר לקולו של הבודה, אני רוצה לדבר עליהם קצת בפעם הבאה. אתה צריך להשיג גם את אלה, כי באמצעות אלה אתה תוכל לעזור לאנשים. עכשיו הוא אומר דבר מדהים, שבשביל זה אני מקריאה לכם את כל זה, שלא מפסיק לרגש אותי כשאני קוראת את זה. הוא אומר, הו בן המשפחה הצילה, זוהר זה שלך, של מי שאינו שוגה אודות טבעם של כל הדברים, הרי הוא רק זוהר אחד. על איזה זוהר הוא מדבר? הוא מדבר על הזוהר של מי שרואים ריקות. לפעמים גם בסוטרת הלב אפשר לתרגם כשמדובר שם למי שראה ריקות, מדובר שיש לו זוהר. זה מתואר כזוהר. אומר, הזוהר הזה שלך, בטיבטית הוא אומר, ננגווה. ננגווה מילה שיש לה כמה פירושים, אחד מהם זה זוהר. אז הוא אומר, הזוהר הזה שלך, של מי שאינו שוגה אודות טבעם של כל הדברים, הוא לא שוגה כי הוא כבר ראה ריקות. מזמן, הוא כבר ברמה 8. זה רק זוהר אחד. זה רק זוהר אחד. הוא אומר, או בן המשפחה הצילה למי שהלכו אל הכך, זה הבודות. יש זוהר כזה במידה שאין לה שיעור. זאת אומרת, יש לך הרבה עבודה לעשות. עשייתם הקדושה היא אינסופית. הם יכולים לעשות למען כל היצורים. ואין קץ לכל השלכותיה. לא ניתן לעמוד עשייה זו, ואין לה מספר, אין לה מידה, אין לה דומה, ואין לה כל השוואה. כעת לך ופעל על מנת שתשיג אף אתה את אותה היכולת. הו, בן המשפחה הצילה התבונן לרגע במרחב אשר אין לו מידה, בכל עשרת הכיוונים, ובכל אין ספור היצורים אשר שם, ובכל הדברים השונים אשר שם, שאין להם כל שיעור, ונסה לספור אותם נכון. בקיצור, הוא אומר לו, אתה צריך לעשות את הדבר הנכון. אתה לא יכול לעצור פה איפה שנוח ונעים ונפלא ומענג, אפילו שזה יכול לענג לנצח. אתה לא יכול לשכוח את שאר היצורים. אז עכשיו, מה הבודיסטווה הזה? מה הוא אומר לו לעשות? איך הוא ישיג את הזוהר האינסופי של הבודה לעומת הזוהר האחד שהוא כבר השיג? הוא כבר ראה ריקות. איך הוא ישיג? הוא חייב לפעול בשדה של היצורים. הוא חייב להמשיך ולפעול למען היצורים. שם הוא צריך להתאמן כדי לסיים את מלאכתו. הוא אומר, אתה הבטחת כבודיסטווה שתפעל למענם, אל תשכח את ההבטחה הזאת. ולמעשה בכוח ההבטחה הזאת הוא זוכה לפגוש את הבודה ולשמוע את ההפצרה הזאת מפי הבודה. הוא מזמין את הבודיסטווה לנסות לדמיין איך זה להיות מסוגל לעזור לכל היצורים בו זמנית. תנסה לשער, הוא מזמין אותו. איך זה להיות בעל אור אינסופי כמו שלי, כשל הבודה? והזמנה כמובן היא אלינו. מאסטר קמלשילה מצטט את הבודה כאן מהסוטרה, וכשאנחנו קוראים אותו, היא ישירות אלינו. נסו לדמיין גם אתם מה זה. מה זה להיות בעל האור האינסופי של הבודה, להיות בעל האהבה הבלתי מוגבלת של הבודה שמסוגלת להגיע לכל היצורים ולעזור לכל היצורים בו זמני. אז במילים אחרות, מה שמאסטר קמלשילה אומר לנו, הוא עונה על השאלה, מתי להפסיק את פעולות הבודיסטווה? הוא אומר, אפילו כשאתה ברמה 8 אתה יכול להפסיק אותם. כי עם הריקות, הבודיסטווה הזה פחות או יותר, הוא כבר הריקות. זהו, הריקות היא אותה ריקות. יש הבדל בין בודיסטווה ברמה 8 וברמה 1, אבל לא מבחינת ההבנה שלהם של ריקות. ההבנה היא אותה הבנה. התפיסה הישירה של ריקות היא אותה תפיסה הישירה של ריקות. יש הבדל ביכולת שלהם להיכנס שוב ושוב לתוך התפיסה הישירה של ריקות. יש הבדל עצום. ככל שמתקדמים ברמות הבודיסטווה, הם יכולים באופן רצוני להיכנס ולצאת. ברמה 7 זה כבר כל שנייה, ב-8 זה חלקיקי שנייה. הבודה הוא כל הזמן בתוך המדיטציה על ריקות, ובו בזמן תופס את התופעות בצורה הקונבנציונלית, שזה כמעט בלתי נתפס במיינד, שהוא לא של בודה. אז בקיצור, אנחנו לא יכולים להפסיק את מסע הבודיסטווה אפילו כשהגענו לרמה 8. והדרך היחידה שבה נוכל להגיע לאושרו המושלם של הבודה היא אם לא נפסיק לעבוד למען היצורים. לעולם לא להפסיק לעבוד למען היצורים. האם הבודה מפסיק את מעשי הבודיסטווה? לא, רק שאז הם נקראים מעשי הבודה. כי החוכמה שלו היא כל כך הרבה יותר גדולה. כמו שפעם רימפו צ'טרח להעמיד אותי על טעותי. בכלל לא דומה הוא. בכלל לא דומה. לא אותו סדר גודל.
היה לנו דיון היום בפולמוס... האם הבודה הוא זורע קרמה או שהוא לא? חלק טענו שהוא סוג שמפסיק, וחלק טענו שלא, שהוא ממשיך לזרוע, כי המנגנון הוא אותו מנגנון.
כן, זה נכון, המנגנון הוא אותו מנגנון. במובן זה הוא ממשיך לזרוע, הוא לא יכול שלא לזרוע. זה כל מה שהוא עושה בכל רגע ורגע. ולכן ברגע שעברנו להערה, אין ליפול משם. זה כל מה שהבודה עושה. אבל האם הוא זורע קרמה? זאת השאלה היותר מעניינת. כי כשאנחנו זורעים קרמה, אנחנו זורעים אותה בשדה החסד של היצורים. בשדה של היצורים שהם נפרדים מאיתנו. שיש לנו בליבנו איזשהו עלתה ובורות שגורמת לנו להפריד בינינו ובין היצורים, ואז אנחנו זורעים שמה, אנחנו עושים להם טוב, כדי שיפשיל לנו טוב. אז כדי לזרוע קרמה צריך בורות. עכשיו כשכבר אין בורות ולבודה אין שמץ בורות, אז זה כבר לא קרמה. אז זה כבר לא ככה. ואנחנו ננסה להיכנס לזה קצת במדיטציה היום. אז תודה על השאלה.
כשלמדנו על נדרי הבודיסטווה, אמרו לנו שאם נפסיק, אז אנחנו למעשה בוגדים, ואז נרד למקום לא טוב. אז למעשה, מי שעובר לנירוונה, אולי עושה אותו דבר. גם לא עוזר לכל הבורים.
נכון.
זה נכון. העונש שלהם, במרכאות.
תודה רבה על השאלה. זה נכון, מי שעובר לנירוונה, הוא יושב לו שם מתענג לנצח, אבל הוא לא עוזר לכל היצורים משם. העונש שלו זה שהוא נשאר בנירוונה ולא מגיע להערה שלמה של הבודה. שזה זוהר אחד לעומת זוהר אינסופי. זאת אומרת, הוא רחוק מלהשלים את הדרך. רחוק מלהשלים את הדרך. ולחזור לשאלה של האם הבודות זורעים, האם לבודות כבר אין יותר מציאות אשלייתית, מציאות כוזבת? כן, הם רואים את שני סוגי המציאות, בו זמנית. אז גם לבודות יש... מופעי אשליה סביבם, גם הם חיים בתוך משחק אשליה. המשחק אשליה הוא, אפשר להגיד, עולם התופעות שמופיעות, זה המשחק אשליה בסנסקריט המאיה, שבו אנחנו חיים. זה תוצאה של הצד של השיטה, הפעולות שלנו מייצרות את האשליה. אם הפעולות שלנו הן רעות, הן פוגעות, אז האשליה שאנחנו מייצרים היא מאוד כואבת. אם הפעולות שלנו הן יותר טובות, האשליה יכולה להיות יותר נעימה, היא עדיין אשליה. גם אצל הבודה, כשזה רק חסד מדהים, זה גם אשליה, רק שהיא מדהימה. הוא בגן עדן, הוא בגן עדן, הוא מוקף בבודיסטוות ברמה 10, ופעם ענינו נכון את כל האספקטים של... מה שמקיף את הבודה. יש לו את הפמליה שלו, יש לו את גוף העונג שלו, יש לו את כל הדברים המאדגים. תסתכלו שם בטנקה. מצוירות שם המנחות. אז יש לו את כל הדברים המענגים שיש לו בגן עדן שלו, אז יש לו את הגוף המענג שלו, את הגן עדן שלו, את כל הדברים שמענגים אותו בתוך הגן עדן שלו, יש לו פמליה של תלמידים שהם מבריקים, הם כולם בודיסטים ברמה 10, הם כולם עושים בדיוק מה שהלמה אומר להם, וזה הכל אשליה. זה הכל אשליה, זה רק אשליה של גן עדן. אז זה הצד של השיטה. השיטה, מה אנחנו עושים בעולם, מייצרת לנו אשליה, כזאת או אחרת. מה שאנחנו עושים, זורע זרעים, ואלה מפשילים ויוצרים את עולמנו. כמה אנחנו מאמינים באשליה, זה הצד של החוכמה. עד כמה אנחנו נותנים לתוקף וקיום וממשות, זה הצד של האי-חוכמה של הבורות. הבודה יש לו אשליה מהנגד, והוא לחלוטין מבין את הריקות שלה. למעשה הוא כל הזמן בתוך המיזוג של העונג הזה שיש לבודה, כל הזמן, שזה הצד של השיטה, והריקות שזה הצד של החוכמה שהוא הביא לידי שלמות. והוא כל הזמן בתוך המיזוג של עונג וריקות. של עונג וריקות. אנחנו רוצים לא רק להביא את החוכמה שלנו לידי שלמות, אלא אנחנו גם רוצים להיות בתוך העונג המדהים של הבודה. אז אנחנו רוצים להיות בתוך המיזוג, והבודה כל הזמן נמצא בשני העולמות בו זמנית, בשתי המציאויות בו זמנית. הוא נמצא בתוך המיזוג של עונג ועדנה כל הזמן. ללא הפרדה. ללא הפרדה. שאלה. למה העונג של הבודה הוא בא מהצד של השיטה, של המעשים, שהוא עשה וממשיך לעשות? ויש את הצד של החוכמה, אפשר להגיד העונג המנטלי בא מהצד של החוכמה, העונג הפיזי בא מהצד של השיטה. זה הקשר שאפילו למדנו בקורס ACI 1, נכון? אמרנו שהשיטה מביאה לגוף הפיזי של הבודה, הגוף הפיזי של הבודה שהוא סוכו, שהוא כל הזמן בעונג, אז זה היה השיטה, והחוכמה מביאה לגוף המנטלי, לדרמה קיה, לגוף המנטלי של הבודה, לגוף החוכמה של הבודה. למה זה ככה? למה זה ככה? אז בואו נעשה מדיטציה קצרה, רק נסתכל רגע על זה, נחקור את זה קצת. זה רק כמה דקות. אז עצמו את העיניים, ושאלו את עצמכם כרגע מנטלית את השאלה ששאלנו קודם בכל רם, למה זה שמעשים שלנו בעולם, השיטה, הם אלה שמייצרים את הגוף הפיזי של הבודה, או אנחנו נגיד במילים אחרות את העונג שלנו? למה הם אלה שמייצרים את העונג שלנו? וכדי לעזור לעצמנו לראות קצת אולי, תיקחו דוגמה פשוטה פשוטה שאתם עומדים ומכינים ארוחת ערב. ותעשו שני סנריו. סנריו אחד שאתם לבד בבית ואתם מכינים ארוחת ערב לעצמכם. ונסו לדמיין את עצמכם עושים את זה. ונסו להתחבר להרגשה שלכם בזמן שאתם עושים את זה. כעת נעבור לסנריו ב', אתם שוב לבד בבית, אתם שוב מכינים ארוחת ערב, אבל הפעם היא מיועדת לקבוצה של אורחים שעומדים לבוא. ונסו להתחבר להרגשה של איך זה מרגיש. איך התודעה שלכם במצב הזה? ונסו להשוות עכשיו בין סנריו א' לסנריו ב', תסריט א' ותסריט ב'. איך הרגיש המקרה הראשון? איך הרגיש המקרה השני? ואם מצאתם הבדל, מה גרם להבדל? כי אתם עדיין לבד בבית, כן? מה גרם להבדל? כן, אתם יכולים לפקוח את העיניים. זאת הייתה חקירה קטנה. יש מישהו שרוצה לשתף משהו?
שמתי לב שהכנתי ארוחת ערב לעצמי, זה היה מוכן לי, וזה היה כזה כלאחר יד, ואוטומטי. ואז פתאום בשביל האורחים, היה מלא אנרגיה, ומה אני אכין, ומה אני בשל, וזה, ופה, וסירים, ומלא, וזה היה לגמרי משהו אחר.
כן. ומאיפה נבע ההבדל?
בגלל ששאלת, אז הבנתי שזה נבע מזה שאני עושה לאחרים.
כן, אבל ננסות לרדת עוד רמה. למה כשניסית לעשות לאחרים זה היה כל כך הרבה יותר מלא חיים מאשר כשעשית למען עצמך?
לא יודעת.
אוקיי, אז נמשיך להסתכל.
כשעשיתי למען אחרים זה גם כן ברובד עוד קצת שטחי, אבל עדיין זה היה כיף לחשוב על איך הם ייהנו ממה שעשיתי ומה יהיה שם, ולראות עונג של הרבה אנשים ביחד זה כאילו מכפיל ומשלש את העונג שלי. אחר כך חשבתי לעצמי, גם לפעמים כשאני מביאה משהו ואף אחד לא יודע שהבאתי, אבל אני יודעת שאנשים ייהנו מזה, זה גם כן עדיין עונג. כן. זאת אומרת, זה רמה אפילו קצת יותר עמוקה, זה עדיין ממשיך להיות עונג.
כן, אז את מסכימה עם טעם, יש לזה הרבה יותר מענג המקרה השני, אבל עדיין אנחנו לא שומעים למה.
כאילו, לפתוח לעומת ככה. אני ממש הרגשתי את זה חזק בתחושות, זה בכלל לא היה משהו מנטלי, פשוט הרגשתי הבדל מגיעים, אז אני פתוח, ושאני עושה לעצמי, אני כמו שהתקבצתי.
אז זה מדהים. נכון, זה מדהים, כי פה היה יציאה החוצה. את היציאה החוצה היה לשלוח את הפרנה, לשלוח את האנרגיה, אפילו שעוד אף אחד לא הגיע הביתה, נכון? אבל תוך כדי שהוא קוצץ את הסלט, המיינד שלו זורם החוצה. אולי שמעתם כשעשינו את המדיטציה מהלב האוהב, אתם זוכרים? היה שם את הזרימה הזאת החוצה וההתפשטות שבה הייתה. יש שם כאילו מבתוך הגוף לוחץ על האור, מבפנים על האור, רוצה לפרוץ החוצה, האור שלנו כאילו נמס, זה פורץ החוצה. הדבר שמגביל ושגורם לנו לכלא ולסבל, נמס. ההתפשטות הזאת, האינסופיות הזאת של הבודה שהוא מדגיש כל הזמן, אין להם שיעור למעשים שלי. אז ננסה לחקור אותו יותר, אוקיי? תתבוננו יותר בחוויה האישית שלכם כשאתם פועלים למען אחרים, לעומת איך שאתם פועלים למען עצמכם, ולא רק בארוחת ערב, כל דבר. תסתכלו ותנסו להתבונן שם, ותראו כי יש שם הסוד לאושרכם, הסוד הגדול לאושרכם, תמון שם, אם תסתכלו שם. ויש לזה גם קשר ישיר להבנה של ריקות. זה הולך ביחד. כי בסופו של דבר, כשנשיג את המצב הזה של הבודה, זה יהיה מיזוג. הכך הזה הוא מיזוג של ריקות ועדנה. מיזוג בלתי נפרד, שאי אפשר בכלל להפריד. כמו מים בתוך מים. אז דיברנו על העונג של הבודה שהוא בא מהמעשים הפיזיים שלו, ודיברנו על הגוף הדרמי של הבודה, על גוף החוכמה של הבודה שהוא בא מהמכלול החוכמה שלו. מאיפה בא ידע כל של הבודה? אז אני שומעת פה מהחמלה. החמלה היא כלפי הזולת, נכון? אז זה מאוד מעניין. הידע כל של הבודה, וזה גם במקרא מרומז, הידע כל של הבודה דווקא בא מצד השיטה. למרות שזה כאילו חלק מגוף הדרמי של הבודה, הוא מערב שיטה, הוא מצריך שיטה. בהקשר אחר, שדיברנו על פיתוח של כוחות מאגיים, של כוחות אלחושיים, נכון, אתם זוכרים שדיברנו על היתרונות של שינה, אז אמרנו שאנחנו מפתחים כוחות אלחושיים בשלב מסוים, מאיפה אלה באים? מהרצון לעזור לאחרים, כי ההשתוקקות, השאיפה להיות לברכה לאחרים, היא הסיבה הקרמית לפתח כוחות אלחושיים שיאפשרו לנו לעזור להם בממדים גבוהים יותר וברמות גבוהות יותר. אז זה מעניין, שהידע כל משלב את שני הדברים בעצם. הוא לא רק בא מחוכמה.